Gott sein. התחלנו לקרוא, דיברנו על החלק הראשון. מלאה היא הנשמה, אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. כמובן, דיברנו על האותיות, הכוונה לשורשים, כוחות של חיים, שהם מבחינת אותיות, מילים, כוחות שמדברים, מלאות דעה ורצון, דעה גם שכל, יכולת להבין את המציאות, וגם רצון לפעול על המציאות. מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. כל הכוחות האחרים כולם מקבלים בזכות האור של אותם האותיות שהם העיקר, הם האותיות של הנשמה, ויש כוחות נוספים בנפש כמו הרגש, הדמיון, דיברנו על זה, כוחות של הגוף, מרץ, רצון ועוד כל מיני כוחות, כולם מקבלים אור בזכות האורות של הנשמה. כמו שאדם שהוא אידיאליסט, אז יש לו רצון לשנות, לפעול. סיפרו על יוליוס קיסר, שמעתם עליו? היה בספרד וראה פסל של אלכסנדר מוקדון. הוא התחיל ככה לבכות, שאל אותו, מה מפריע לך? מישהו שחי לפני 100 שנה, 200 שנה. אז הוא אמר, כמה הוא הספיק בגיל שלי לכבוש את העולם, אני עוד לא עשיתי כלום. והוא התמלא בחשק כזה לפעול, ובאמת בסוף הוא עשה הרבה ברומא. כן. הוא ביטל את כל המשטר הקודם, את כל הרפובליקה, הוא על שמו אחר כך מהמוסד של הקיסרות, שינה הרבה וגם היה והרבה דברים, גם אדם חיובי, כן? שחוץ מהגאווה והרצון של שלטון פרטי, הוא גם שינה הרבה דברים לטובה. זה משפיע על כל החיים, כשאדם הוא אידיאליסט, גם עם חשק, הוא רוצה לתקן את העולם, הוא רוצה שהעולם ייגאל, שישראל ייגאלו, זה נותן לו רצון להגיע למקומות האלה ולפעול ולשנות. כל החיים מקבלים תנופה גדולה בזכות הרצון הפנימי שהנשמה מאירה ונותנת לו אידיאל גדול שבשבילו כדאי לחיות. אשר לכל סדרות הרצון, הדעה והמפעל לרוח ונשמה בכל ערכיהם, בניין החיים בכל המדרגות שלהם. כשניגשים למצווה, עד כאן תיאור של העובדה, המציאות של הנשמה, אותיות הנשמה, כוחות החיים שיש בה, ומכאן באילך, כן, כשהנשמה נפגשת עם מצווה. המצוות הם שליחים של התורה. כדי שהתורה תצא לפועל, שנתן מצוות. המצוות הן בעצם כשהתורה נהפכת למציאות של חיים, ואדם ניגש למצווה, אז הוא ניגש לקיים את התורה. התורה הזאת היא התורה שהיא התוכנית האלוקית של כל הבריאה, של כל מה שעתיד להיות בבריאה. אז כמו שיש כוחות חיים עצומים בתוך האדם, ובישראל במיוחד, ישראל עם קדוש, עם נשמות גדולות מאוד, התורה בעצמה היא גם כוח. אז כשאדם ניגש למצווה, אז כוח אחד הולך להתחבר עם כוח שני. ישנם כוחות אדירים, כוחות עצומים. כשאנחנו מבחוץ רואים את הדברים, נראה לנו אדם בעל גוף, בשר ודם, חומר, כמה כוחות יש בו. התורה, מצווה הזאת, מה המצווה הזאת עושה? אנחנו לא יודעים שזה בעצם לבוש של אורות מאוד מאוד גדולים. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמי. מצווה היא ענף של התורה, והתורה זה האור שמחיה את כל המציאות. כי רק בשביל זה השם ברא את העולם, השם לא ברא את העולם בשביל משחק, שיהיה איזה בניין של חול. השם ברא עולם כדי שמהעולם הזה יתגלו עניינים אלוקיים מרוממים מאוד, והתוכנית הגדולה, העצומה הזאת שבשבילה נברא העולם, זאת התורה. בתורה אנחנו נפגשים. מה זה התורה? התורה זה הרצון של השם והמחשבות של השם. נכון? התורה זה לא ספר היסטוריה, כי יש הרבה דברים שהם לא נוגעים לסיפורים. ספר בראשית הוא ספר שנראה לנו סיפורים. אבל יש רוב התורה מצוות. מה זה המצוות? המצוות הן רק בשבילנו. מה אומרות המצוות האלה? המצוות הן גם לא הכל, כי יש ספר בראשית. התורה היא מורכבת משני דברים. הפיתוח של עם ישראל, איך שעם ישראל התפתח, מבירור אחרי בירור, מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם, מאברהם עד משה רבנו, מיציאת מצרים עד מתן תורה, משם עד למשכן, ואז כבר תורה מתחילה להתבסס, להתקיים על ידי מעשים, מצוות. כן? אז בעצם התורה מגלה את היצירה האלוקית של ישראל, שהם אלה שיקיימו את התורה. כן, החשיבות של ישראל, כי הם העם שנוחל את התורה, והעם שמקיים את התורה, ושהופך את התורה למציאות של חיים, והתורה היא לא רק ספרים בארון, אלא התורה היא הופכת למציאות חיה, וכמובן שישראל, בלי לקבל את התורה, הם לא יכולים להיות ישראל אמיתיים, כי זה העניין של ישראל, שהם צריכים להחיות את התורה. ישראל הם המכשיר האלוקי של בורא עולם, שהוא בעולם הזה הופך את התורה למציאות. והתורה בעצמה והמצוות שלה, זאת המציאות האידיאלית, שבשביל זה השם ברא את העולם. אז כשאנחנו מסתכלים מי הם ישראל ומהי התורה, זה בעצם רצון השם, מה שהשם רוצה בעולם. כשאנחנו עומדים את בראשית, ואנחנו רואים כמה שהשם שומר על האבות, ויוכח עליהם מלאכים, אל תיגעו במשיחי, בן בעל תראו. מה הקדוש ברוך הוא מתערב כל כך? לא שמענו שעל כל בן אדם הוא מתערב. כי האנשים האלה הם אלה שבשבילהם נברא העולם. עמזו יצרתי לי, הם השליחים של השם בעולם. כיוון שהם השורשים של כל היצירה הענקית הזאת שקוראים לה ישראל, אז השם שומר עליהם, הוא מגן עליהם. כי לא אזורך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, ככה שאומר ליעקב אבינו. אנחנו קוראים, אם לא היינו יודעים מי זה יעקב אבינו, לא היינו מבינים מה זה. ומה האדם הזה זכה לכל כך הרבה. שריבון העולמים משמי שמיים ירד להשגיח עליו ויבטיח לו שהוא איתו כל הזמן. כל העולם ביחד לא שווה את זה. יש אדם אחד ששווה, שהשם מלווה אותו כל הזמן. אנחנו מכירים את הפרק הנפלא, יושב בסתר עליון, כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכך. היינו יודעים שיש אדם שמלאכים הולכים איתו לשמור עליו. כמה היינו מתפעלים מהאדם הזה. יעקב אבינו לא מלאכים מלווים אותו, הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, אי אפשר לתאר יותר מזה. למה? בגלל שיעקב הוא השורש של ישראל. וכיוון שישראל כל כך חשובים, שבלי זה השם לא היה בורא את העולם, אין לו שום עניין בעולם הזה, אם לא יהיה עם אלוקי שמקיים את התורה והופך את העולם לעולם של אור, עולם של נשמה, השם לא היה בורא את העולם. אז יש כאן שני כוחות. הכוח האחד הוא הכוח הממשי של ישראל, שהם בתור בני אדם יש להם גם נפש עצמית ורצון עצמי ובחירה בין טוב לרע, וכאילו הם עצמאיים, אבל בתוכם גנוז האור העליון שהשם נטע בו, ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת, מההתחלה. והשם נותן לנו את התורה, שבתורה מפורש הרצון שלו. בישראל אנחנו לא רואים את זה. לא רואים כמה שהשם רוצה את ישראל, אוהב את ישראל, רק אחרי שעוברים מאורעות, ורואים איך שישראל חיים בנס, והשם מלווה אותם ומציל אותם, אז אנחנו מבינים. אבל לא רואים את זה כל רגע ורגע. אבל בתורה, כל מצווה מהתורה, מה המצווה הזאת? זה מה שהשם רוצה. זה ברור. אז כאן נפגשים שני הכוחות האלה. כמו שהשם ברא איש ואישה, שסידר שהם ייפגשו ביניהם, ועל ידי הפגישה הזאת, השם מכין את הדורות הבאים. לא רק אותם, זה לא רק בשבילהם. דורות שלמים נפגשים על ידי הפגישה הזאת. בחינה כזאת, בהיקף עצום, זה הפגישה בין ישראל לתורה ובין אדם ישראל למצווה. אדם ישראל זה הפרט של ישראל ומצווה זה הפרט של התורה. וזה בעצם המשכה אחת משני מקורות של אור עצומים. מקור אחד שמש, מקור שני ירח, והם הולכים ומאירים אחד את השני. המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. במצווה אין אפשרות לחשוב אחרת. לאדם מישראל אפשר לחשוב, אולי זה אדם רגיל, הנה הוא אוכל, הוא שותה, ככל האדם, הוא לא פחות מאדם אחר, אבל אולי הוא גם לא יותר, כשמסתכלים על האדם הפרטי. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שלישראל השם נתן נשמה, אבל זה בידיעה, אבל במצווה רואים את זה, במצווה רואים שכל מצווה היא עניין אלוקי. אדם מניח תפילין, מה יש בהנחת תפילין? תפילין, כל התפילין זה אות של שם השם, זה הכל בא להזכיר את השם. עכשיו בישראל לא כל כך רואים את זה. לכן המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים, לא רק לפעמים כשרואים את זה, אלא תמיד. מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו אור אלוקים חיים, אור חי העולמים. כל מצווה היא אחת מכל המצוות שבתורה. כיוון שכל המצוות שבתורה הן שלמות אחת, כמו שהשם ברא את האדם, מרמח איברים ושסה גידים, אז זה לא שכל עבר הוא חשוב בפני עצמו, אלא החשיבות של כל עבר היא במשהו משלים את כל הגוף להיות גוף. כן, הרגל יש לה חשיבות של שרירים ועצמות וגידים ועצבים, אבל הרגל היא חשובה כי היא רגל של אדם. אדם שעל ידי הרגל הוא הולך איתה, הוא מגיע לכל מיני מקומות רצויים, ועושה את כל התיקונים ואת כל השליחות שלו בעולם. היד, אפשר לחשוב שזה עבר פרטי, אבל מעבר לזה, מעבר למה שזה בא לשרת את הגוף, זה בא לתת יכולת לאדם. וכך העיניים והאוזניים, וכל עבר באדם, כל עורק באדם הוא חשוב, לא בזכות עצמו בלבד, למרות שבכל עבר יש גם את החיות ואת התכונות שלו ואת החושים המיוחדים לו, אבל הרבה יותר חשוב בזה שהוא חלק מכלל. תורת השם תמימה משיבת נפש, וכך האדם. כל אשר עשה אלוקים, עליו אין להוסיף, ממנו אין לגרוע. אם היה לאדם עוד לב, הוא לא היה חי יותר, הוא היה מת מהר. גם שיש לו שני לבבות, מי שנולד הוא טרפה. בהמה נולדת עם שני לבבות, היא טרפה, היא אסורה, היא לא תחיה. תוספת של כליות, תוספת של ריאות, אפילו אם יש כנף אחד בריאה, הריאה בנויה עם חמש כנפיים, הן קוראים להן אונות. כן? כנף אחת מיותרת או כנף אחת חסרה, אין חיים. כן? עליו אין להוסיף, ממנו אין לקרוע. ריבונו של עולם ברא את האדם בדיוק. ככה גם התורה. כל מצווה שלה היא משלימה את כל התורה. התפילין הם לא רק תפילין. התפילין יש בהם שייכות שמאירה את השבת ואת בן אדם למקום ובן אדם לחברו. כל מי שחסר לו תפילין, אז זה לא רק שחסר לו מצווה תפילין, אלא בכל מצווה ומצווה יש לו חיסור. כל מצווה היא מורכבת מתרייג חלקים, שיש אחד מהחלקים שהוא נותן את האפיון העיקרי. אבל כל התרייג חלקים קשורים עם מצוות אחרות, שלכל מצווה יש לה את התרייג ענפים שלה, ואת העבר שמייחד ומאפיין אותה בצורה מיוחדת. זה יוצא שכל חיסון של כל מצווה אחת, עשה או לא תעשה, זה משליך על כל התורה. כמו, ברוך השם, לומדים תורה, כל אחד יודע שכל מסכת שהוא יודע יותר, אז המסכת השנייה נלמדת הרבה יותר טוב. כי כעת יש לו הרבה ידע מהמסכת הראשונה, וזה הרבה יותר ברמה מאשר אם הוא היה לומד רק את המסכת השנייה. כל ידע בתורה מאיר הרבה מאוד את כל התחומים האחרים. אם אדם זוכה לעבור על כל הש"ס, ואחר כך לומד מחדש מסכת ברכות, הוא כבר לא ילמד את זה כמו שהוא לומד פעם ראשונה. כעת על כל דבר הוא ילמד את זה עם כל מה שיש בכל הש"ס, ששייך לו לאותה סוגיה, לאותו עניין, הוא מיד יגלה. בשם הגדולים מביא שרי הזקן, שהוא היה נין של רש"י, הייתה לו ישיבה והיו בה 60 תלמידים, שכל אחד היה בקיא במסכת שלמה, בעל פה, שולט בה, הוא היה נותן שיעור, והיו שואלים אותו מכל המסכתות, והוא עונה לכולם, ומהתשובות שלו, ומהמסע ומתן הזה, נכתבו התוספות. התוספות שלנו, כל מי שלומד תוספות, רואה איך שהתוספות לוקח כל סוגיה ומשווה אותה למסכת אחרת, לסוגיה אחרת. אז שם הגדולים כותב שזה היה רי הזקן. רי הזקן ככה היה מעביר שיעור, שולט בכל ביחד. כמובן, זה תורה אחרת. זה לא תורה פרטית קטנה, זה תורה הרבה יותר ענקית. ואם האדם הזה הוא גדול גם בעוד חלקים של תורה, במדרשי הלכה, מדרשי אגדה, בנגלה, בנסתר, אז כל לימוד שלו מקבל אור מיוחד. זה לא אותו לימוד כמו שהוא למד את זה קודם. כי זה חלק משלמות גדולה. אז אם מבינים ש... זה העניין של המצוות, שכל מצווה אתה מקיים כרגע קריאת שמה של ערבית, וקריאת שמה של ערבית תלוי גם קריאת שמה של שוחרית. אנחנו קוראים את זה, ושוח בך ובקומך. מיד אחרי ושוח בך, בזכות קריאת שמה של ערבית, אנחנו מתחילים הלילה, זה מתחיל את היום של המחורת. אז אם מתחילים את הלילה עם ייחוד השם, אז זה נותן כוח שהייחוד הבא, שיהיה בבוקר, כשיוצאים לחיי המעשה, יהיה כבר הרבה יותר גדול, כי זה התחיל מהלילה. ככה כותב בדרך השם, הרמח"ל, שלמה חשוב להתפלל בבוקר? כי התפילה, כמה שזה יותר מוקדם, בתפילת היום, תיתן נשמה לכל מה שיעשה באותו יום. התפילה היא מאירה את כל היום. וכמובן, יש הרבה הרבה שלא מתפללים, אז אלה שמתפללים, הם מחיים את כל אנשי התעשייה והמסחר והעובדים, וכל אלה שעושים כל מה שנעשה ביום על ידי כל האנושות, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, אלה שמתפללים מחיים אותם. יוצא שאלה שעובדים מוקדם בבוקר, ואין הרבה שמתפללים מוקדם בבוקר, העבודה שלהם פחות מוצלחת. העבודה של אלה שעובדים אחרי שיש יותר תפילות בעולם היא הרבה יותר מבורכת. כן. ברור ששתי כליות החיים הם הרבה יותר טובים. אם יש כליה אחת, אז יש סכנה. אז כל האיברים הזוגיים שברא הקדוש ברוך הוא, הם באים כדי גם להיות בחזקת מילוי מקום, אם יקרה משהו, וגם לחלק את הקושי של התפקוד, שלא כל המאמץ יהיה מוטל על אחד, ואז הוא יחלש, והוא יתפסד במשך הזמן, אלא זה מחולק, וכמו שאם אתה עובד, אם אתה עובד עם שתי ידיים, אז זה מקל, לפעמים אתה מעביר את המאמץ מיד אחת ליד שנייה, כשאדם הולך בדרך ויש לו איזה תיק כבד. אז עם הדרך ארוכה, אז הוא מחליף מיד ימין ליד שמאל, מכתף ימין לכתף שמאל, ואז הוא הרבה יותר מיוצב. אם יצטרך כל הזמן עם אותה יד, עם אותה עין, עם אותה אוזן, זה לאט לאט ישחק את הכוחות. נכון שאפשר גם, אבל ריבונו של עולם מצא שאת התפקידים החשובים שצריכים, אז הוא נתן להם כפילות. יש לזה עוד הרבה סיבות שלא רוצה כעת להיכנס לזה.
גם הרב, אני רוצה להבין, למה הוא לא אומר שהנשמה היא כוללת את כל האותיות? למה היא מלאה? למה היא כוללת את כל המצוות? היא כוללת את כל התורות?
הנשמה של האדם היא עם כוחות שמוכנות לקיים את המצוות. אין בהם את המצוות, כי אם היה בהם את המצוות, אז לא צריך שאדם יחיה. יש כבר את הכל. כמו שהאיש והאישה. יש לכל אחד גרעינים של הילדים שיוולדו מהם. אבל לפני שהם יפעלו ויולידו ויגדלו את הילדים, זה שהילד נמצא בתוך המוח של האבא, אפילו האבא לא יודע על זה. וזה לא עושה כלום. וצריך שיביאו את זה לעולם, יגדלו אותם, יטפלו בהם, ואז יראו את זה. והאיש בלי אישה לא יתגלה כלום. אותו דבר, יהודי בלי תורה לא יוצא מזה שום דבר. זה כוח, כוח עצום, ענקי, אבל בלי יכולת פעולה. המצווה היא עוזרת לו להוציא קדושה לעולם, והקדושה שבאה לעולם נותנת חיות לכל ההוויה. השורשים, שורשים...
בכוח כוללת את כל התורה כולה. את שמה של האדם.
את כל, את כל, את כל היכולת לקיים את התורה. היא לא רק מחברת, יש בה את הצד השני. אמרתי בדוגמה של איש ואישה, שזאת הדוגמה שבספר משלי הוא ממשיל את האישה לאשת חיל. זה, זאת אומרת, את התורה הוא ממשיל לאשת חיל. התורה היא, כאילו, החוכמה, היא מדברת, והיא אומרת שבלעדיה האדם ילך לאיבוד. אם לא תהיה לו אישה, הכוחות שלו ילכו לאיבוד, לא יצא מזה כלום. אז יוצא כשאדם נפגש עם מצווה, הוא נפגש לא רק עם מצווה אחת, אלא עם כל החלקים שלה ששייכים למצוות אחרות. זה אנחנו מבינים את מאמר חז"ל, מתברר, רץ למצווה וברך מן העבירה שמצווה גוררת מצווה. איך מצווה גוררת מצווה? כי במצווה הזאת יש קשר עם עוד מצווה. היא כבר קשורה איתה, אז כיוון שהיא מחוברת אליה, אז היא מושכת את האדם אליה. תראה על מצוות עוד להיות מכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. מה זה חיי העולמים שבסוד האמונה? מה זה אמונה? מה פירוש המילה אמונה? האמונה היא קבלת האמת. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מגדיר אותה יחס. כלומר, אתה מתייחס למשהו ומקבל אותו. אז כשאתה מקבל את האמת, זאת אמונה. האמונה היא השורש של כל התורה, של כל הקיום של התורה. כי מה האמונה? אמונה בבורא עולם. להתחבר לבורא עולם, לקבל אותו. איך אפשר לקבל אותו? על ידי התורה. כן, קבלת התורה היא קבלת בורא עולם. שאני מקבל את התורה, קיבלתי את הבורא. איך הבורא מתגלה לי? אני יכול להכיר את הבורא? הבורא הוא נעלם. אבל כשאני רוצה להכיר מישהו, הכרה אמיתית, לא להסתכל על הבגדים שלו או על האיברים שלו, להכיר את האמת שלו. אז אני צריך להכיר את הרצון שלו ואת החשיבה שלו. שם נמצאת האמת שלו. והרצון והחשיבה, המחשבה של בורא עולם, זאת התורה. לכן, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם דבקים בשם. וזה השורש של כל התורה כולה. צדיק באמונתו יחיה, בא חבקוק והעמיד את כל המצוות על אחת, שזה העניין של הכל. לכן, תורה בלי אמונה היא לא תורה, כי זה העניין של התורה. לדעת שאתה נדבק כאן בשם, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם. כן? בלי זה אין מציאות לתורה. התורה בלי אמונה זה דבר יבש. האמונה זה הנשמה של כל התורה. והאמונה הזאת היא נותנת את החיים לכל העולמים. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. איך האמונה הזאת מחיה את העולמים? זה ריבונו של עולם יודע. אנחנו גם לא מבינים מה זה הנפש שנותנת חיים. איך הנפש מחוברת ללב? ואיך היא עושה שהלב יפעם ויעבוד ונותן חיים לכל. מה זה הנפש הזאת? איפה אפשר לתפוס את הנפש ולראות איך היא מחוברת, איך לחבר אותה יותר, איך לדאוג שהיא לא תתמתק? אנחנו לא מבינים בזה. אנחנו יודעים שזאת עובדה. כל זמן שהנפש נמצאת באדם, האדם חי, הכל עובד, הכל פועל, כשהנפש מאיימת לעזוב, הכל מתחיל להיחלש. האדם מתחיל, הוא לא מבין טוב, לא יכול לדבר טוב, אחר כך הוא נחלש בגוף, ברצון שלו, כבר לא רוצה לאכול, לא מעניין אותו שום דבר, וזה הכל בגלל שהנפש היא זאת שנותנת את הכל. וכך, גם אם אנחנו לא מבינים, צריך לדעת שהתורה היא הנפש של המציאות. היא זאת שמחיה את הכל. ככל שיש יותר תורה, המציאות הזאת היא יותר קיימת, יותר בריאה, יותר חיה. זיו, אור אלוקים חיים. מה זה זיו? מה? זה לא אור. אור זה לבד וזיו זה לבד, כן. כשאתה יוצא לעבוד, אתה יוצא כעת לעבוד, בלי להרוויח. הבוס דיבר איתך לא יפה, למחרת אתה אומר, לא בא לעבודה. לא רוצה להמשיך לעבוד. אם יש לך ילד ואישה, אתה צריך לפרנס אותם, אתה לא תגיד את זה. גם אם אתה תרגיש לא נוח ולא נעים, אתה תמשיך לעבוד, אתה צריך לפרנס. אם לא תמצא עבודה אחרת, אתה לא תעזוב את העבודה. הכוח שנותן לך את היכולת לעמוד באתגרים, במכשולים, זאת ידיעה פנימית. ידיעה פנימית שאתה צריך לעשות מה שאתה עושה, גם אם זה קשה. אם אדם חושב שהחיים הם לא מוצלחים, אז הוא לא רוצה להתאמץ בשום דבר. אנשים שיש להם דיכאון או סביבה שהם פוגעת בהם, והם חושבים, מתחילים לחשוב שהם לא מוצלחים, הם לא רוצים להתאמץ. יש סיפור, סופר, כתב ספר, מרטין אידן, סופר אנגלי, כמאה שנה. הוא כתב שם סיפור על אדם מאנגליה או מגרמניה שהגיע לאמריקה, בחור יפה, צעיר, בריא, ויצא שם, נכנס לתוך חברה, ותוך החברה הוא נחשב למישהו מאוד מוצלח, והתיידד עם בת של איזה מיליונר גדול, והם מאוד אהבו אחד את השני, והחליטו שהם הולכים להתחתן. אבא אמר לה, מה, כמה כסף יש לו? אין לו כלום. את לא תתחתני עם תפרן ריק, את לא תתחתני עם מישהו כזה. אז היא באה לבחור, אמרה עם כל אהבה, אבא שלי לא מסכים. מה אני אעשה? טוב, נפרדו. אז הוא עזב את המקום, לא נוח לו לראות אותה, וחיפש עבודה, והוא לא מצא איזה עבודה, אז הוא החליט, הוא היה מוכשר, אז הוא ניגש לאיזה עורך עיתון, והציע לו שהוא יכתוב איזה פינה בעיתון, ויעבוד כסופר או משהו כזה בעיתון. הוא כתב, אז העורך עיתון אמר שהוא מקבל אותו לניסיון, והוא כתב סיפור בהמשכים, והעורך עיתון בהתחלה הסתפק לקבל, לא לקבל, הוא פרסם את זה, פתאום זה מצא חן מאוד בעיני האנשים. אז הוא הכפיל לו את השכר, הוא החזיק אותו. אז הוא כתב סיפורים והתגלה כאומן, ובתוך זמן קצר הוא הציל לכתוב ספרים, והספרים שלו נהיו הספרים הבסט סלר של אמריקה. הספרים המפורסמים ביותר, והוא נהפך בתוך זמן קצר למיליונר. ואז פתאום הבת הזאת שלחה לה שכעת אבא מסכים. כעת שהוא מפורסם, שהוא עשיר כל כך. אבל הוא הגיע למסקנה שהעולם הזה הוא עולם של שקר. הוא קנה לו יכטה, נסע לאיזה מקום, ומרחק בים, ונקב נקב בספינה כדי לטבוע ולעזוב את העולם הזה. זה עולם של שקר. כל האהבה שהיא דיברה לפני זה הייתה מוכנה בשביל כסף לזרוק, ופתאום היא אוהבת, כל החיים לא שווים. זה קצת ככה לראות שלאדם שאין משהו שדוחף אותו, או אם יש משהו ש... מאכזב אותו מאוד, אז אין טעם לכלום. הוא מאבד את החשק. בני אדם רוצים לחיות. בני אדם רוצים להתקדם, רוצים להתפתח. רוצים להעשיר. למה? כי הם אוהבים את החיים. למה אוהבים את החיים? כי יש מישהו שמעביר להם שהחיים זה דבר מאוד יקר. מי זה המישהו הזה? עם ישראל. הגויים לא יודעים למה. אבל הם חיים בזכותם של ישראל. עם ישראל נלחם על החיים. עם ישראל זה העם שבשביל שעה של חיים התיר לחלל שבת ויום הכיפורים ביחד. אפילו אם הפיקוח נפש יעזור לעוד שעה אחת. כלומר, עם ישראל מאוד מעריך את החיים. בגלל הערך של הקדושה שאנחנו יודעים שיש בהם. הגויים לא יודעים את זה. להם אין סיבה לאהוב את החיים. הם מקבלים את זה מאיתנו. אז גם אם הם לא מבינים, הם רואים כמה שהגויים, כמה דתות הושפעו מעם ישראל, כמה מיליונים של בני אדם, מיליארדים של נוצרים ושל מוסלמים, הם חיים על הגרעינים שהם קיבלו מאיתנו. וזה ברור שזה בא מהתורה. תורה שנקראת עץ חיים מלמחזיקים בה, זה לא רק זמן, זה לא דמיון. זה אמיתי. שאלה שלומדים תורה, הם נותנים ערך לחיים ונותנים אהבה לחיים, וזה מקרין ומתפזר קודם כל לכל עם ישראל, גם אלה שלא לומדים, שעם ישראל מאוד רוצה לחיות, בלי זה הוא לא היה שורד, הוא היה נעלם מזמן עם כל הרדיפות ועם כל הצרות, של מה לחיות? עם חיים כל כך קשים שהיו ליהודים באירופה, מי היה רוצה להמשיך לחיות? למה יהודים כל כך התאמצו? רק בגלל שהייתה להם אמונה שאנחנו נתגבר. יש כתובות שמצאו בבונקר בצריפים של אושוויץ, ובכל מיני בתי כלא של עינויים, שאנשים כתבו בדם, אנחנו עוד נתגבר עליהם, אנחנו נעבור אותם על הנאצים. למרות שזה נראה חסר סיכוי, לנאצים היה צבא של יותר משלושה מיליון חיילים. כוחות, שריון ואוויר, מה היהודים, מה, איך אנחנו נתגבר. אבל בלי האמונה הזאת, יהודים לא היו עובדים. וסיפרו ניצולים של השואה, שאלה שהצליחו לעמוד בכל הזוועות, היו רק אלה שאהבו לחיות ולא היו מוכנים למות. ועשו כל מאמץ להמשיך לחיות. ואהבת החיים הזאת, היא נותנת את הרצון להצליח, להתעשר, לבנות משפחות, לתכנן מדינות, בלי שאנשים יודעים, כמו שהרגל לא מבינה מי נותן לה את החיים. היא לא מבינה את הקשר של הנפש עם הלב, אבל היא חיה בזכותו. עם האצבע הקטנה ברגל, כשהיא נפצעת, אתה מתחיל להרגיש פעימות שם, שזה בעצם אתה מרגיש את הלב. הפעימות של הלב מורגשות בסריטה קטנה, אתה מתחיל להרגיש כאן כאילו פעימות, כאילו משהו דופק, נכון? כל מי שעבר פעם סריטה או פצע, אז הוא יודע את זה. מה זה? בעצם מרגישים בכל חלק את הלב. לפני זה לא הרגשנו. כשהכל היה בריא, היה מחוסה, היה נדמה שהלב הוא בלב, וכאן זה מקום אחר. כשיש איזה כאב, איזה צער, פתאום מתחילים להבין את החשיבות של הלב. וככה זה העולם עם ישראל. וישראל עם התורה. אור חי עולמים, חי בכל יום, בהוד כל מצווה. לא, לא אמרנו מה זה זיו. נו, מה זה זיו?
הסביר פעם
שהזוהר
הפנימי והזיו זה מה
שצריך. כן, הזיו זה הניצוצות שמתנוצצים מהזוהר הפנימי. הזוהר זה האור הפנימי, כשזה יוצא החוצה, מלאים זיו, מפיקים נוגה, כן, הזיו, מה שיוצא החוצה, מה שמתגלה. חי בכל נועם, בהוד של מצווה, בהוד כל מצווה, כן. הקרניים של השבת זה משהו רוחני. עיקור, אנחנו כאן, כל העולם מואר מהזיו של קרני השמש. אם היינו ליד השמש, לא היינו שורדים, אבל הזיו של השמש זה כבר מספיק. והתורה היא, כל השמש היא כלום לעומת האור של התורה. חי בכל נועם, בהוד כל מצווה. מה זה הוד? הרמב״ם בבורא נבוכים, חלק ראשון, כולו עוסק בבורא מילים. אם לא מבינים את המילים, אי אפשר להתקדם הלאה. יש פסוק בסוף דברי הימים א', כששלמה המלך נתמנה למלך, כתוב שהשם נתן עליו הוד מלכות. מה זה הוד מלכות? כותב רש"י, כל מי שהיה רואה אותו אומר זה מלך. יש מלך שיודעים שהוא מלך, כי הוא לובש בגדי ארגמן, עם כתר, עם שרביט, אנשים קמים לפניו, אבל אם יורידו אותו לשפל, הוא יהיה כאחד העם, ילבש בגדי עוני, נראה אדם רגיל. אצל שלמה המלך, השם נתן לו אור כזה, שתלביש אותו בבגדים, בסמרטוטים, יראו אותו, יגידו זה מלך. יש לו פנים, יש לו אישיות כל כך קורנת שרואים שזה מלך. וזה נקרא הוד. ההוד כשהכל, כל האור מתגלה בחוץ. כן? כמו שנזכר שמשה רבנו קיבל קרני הוד. כן? מה זה קרני הוד? לפני זה, ידעו שמשה רבנו דיבר עם השם 40 יום ו-40 לילה, והוא במחיצה של אור עצום, אבל לא ראו את זה. אחרי שמשה רבנו ירד עם הלוחות, אי אפשר לראות את הפנים שלו, אי אפשר להסתכל בו. כן? הוא היה מלא הוד. כן? כל האור הפנימי זרח החוצה. וזה ההוד. וזה מה שיש במצוות. הקדוש ברוך הוא נמצא, מאיר, בהוד כל מצווה. כל מצווה שמתגלית ומראה את הכוח שלה, את היכולת שלה לפעול על העולם, זה מהאור של השם שבתוכה, שזה זורח בחוץ. הוד כל מצווה. עד כאן על הרגע של פגישה בין אדם מישראל למצווה. כעת מתחילה הפגישה בשלב הבא. כן. כן. אהרון הכהן, אפשר היה לראות, אבל כתוב שהיה לו חושן, שאותו. האותיות היו מהירות על הלב. למה האותיות מהירות? בגלל שהיה לו לב מלא אהבה. אז כשהיו שואלים אותו שאלות, החושן היה מהיר. והארון, כשוב, עשית בגדי קודש לארון התמיכה, לכבוד ולתפארת. על המצח שלו היה שיביתי השם בגדי תמיד, שם השם, הציץ. על הכתפיים שלו, שמות בני ישראל. הוא מלא, מלא עם ישראליות. מלא עם אהבת ישראל. רואים את זה עליו בכל מקום. משה רבנו הוא האור של התורה. התורה היא מעולם עליון. אהרון הכהן זה האור של עם ישראל. האור של ישראל, הפנים פנים של ישראל הוא גם מהמקום של התורה. אבל הפנים הרגיל של ישראל, אהבת ישראל, סגולת ישראל, זה דבר שחי בעולם הזה. וזה היה אהרון הכהן.